אז עוד פרק אחד בסוטרה על הדרך אל מעל ומעבר. ככה לא כל כך דיברנו על השם של הסוטרה הזאת. הסוטרה על המעבר מעבר, או הסוטרה על הדרך שמובילה מעבר. מעבר למה? דיברנו אתמול על המעבר מצד אחד של הנהר לצד השני שלו. ודיברנו על הסמליות של לעמוד על גדה אחת, לרצות לחצות, אבל לא לדעת איך, ועל הפחד ועל האמון או אמונה או אפילו אשליה, שיש בצד האחר דשא יותר ירוק, או משהו ששווה לעבור בשבילו. יפה בין הישם הזה, סוטרה על המעבר מעבר. מי עובר, איך עוברים, לאן עוברים, מה יש שם, מה כל העניין הזה. היום אני רוצה להתייחס לאספקט אחר בסוטרה שלא נגענו בו עד היום. הסוטרה הזו נחשבת לאחת הסוטרות הקדומות ביותר בקאנון הפאלי. ויש בו משהו מאוד מרוכז, מאוד מצומצם, מאוד מדויק. וכמו בכל טקסט שהוא מרוכז, מצומצם ומדויק, יש גם כל מיני הנחות כאילו שאנחנו אמורים לדעת משהו שיאפשר לנו להבין כל מיני ביטויים. אומרים לנו היאחזות ואנחנו אמורים לדעת מה כל הסיפור של היאחזות. ואתמול בערב הזכרתי את מלך המוות. כאילו כולנו מכירים את הברנש הזה, ואנחנו יודעים בדיוק איך הוא נראה, מה עושים איתו, ובעיקר מה לא עושים איתו. אז אני רוצה היום לקחת איזשהו זמן לדבר על מלך המוות. הוא מאוד משעשע בעיניי, הוא מאוד מאוד משמח, ואני מקווה שהוא ירחיב את ליבכם, כמו שהוא מרחיב את ליבי. הבודה פועל בעולם התרבותי, היסטורי, תיאולוגי, שהקול הדומיננטי בו הוא לא הקול של הבודה, אלא הקול ההינדי, הקול ההודי, קולות היוגים. ובדת ההינדית יש פנתיאון שלם של אלים. לכל אל או אלה יש תפקיד, יש שם ויש צורה. ודיברנו קצת אתמול על זה שאנחנו לוקחים את המציאות ומקטלגים אותה לפי שמות וצורות. וזה תהליך שהוא מאוד מעניין במיתולוגיה ההודית. יש שם את אל הפיתוי, שיש לו צורה של פתיין ושם של פתיין ותפקיד של פתיין. ויש את אל ההרס, שיש לו צורה של הורס ושם של הורס ותפקיד של הורס. אלת הפריון, שהיא כל כולה התגלמות הפריון. ובמידה רבה מה שהפנתיאון ההודי עושה, זה לוקח את כל התופעות הבולטות במציאות הקיום שלנו, מלביש על כל תופעה שם וצורה, והעולם מסודר. אם קשה לי בתחום הכלכלי, אני פונה לגנשה. כי גנשה הוא האל שאחראי על השפע. ומי שנכנס לבית עסק בכל מקום בהודו, רואה את גנשה הקטן עומד מעל הדלת, ובבוקר עושים לו קצת מנחה בשביל לסדר את הביזנס להיום. ואם קשה לי בתחום הפריון, אז אני פונה לאלת הפריון. ואם... זאת אומרת, יש לי איזה סדר בעולם. ואני חושבת שהסדר הזה יושב על אותה נחמה שיש לנו בנאמה רופה, בשם וצורה. אני מסתכלת על העולם, אני מחלקת אותו, אני יודעת פחות או יותר מה קורה פה. אחד האלים האלה בתוך הפנתיאון הוא קרישנה. קרישנה הוא פתיין קטן. לא קטן, הוא פתיין גדול. תודה גיא. אחד הדימויים היפים של קרישנה, קרישנה הוא כחול, נראה לי, לא יודעת, זה שנהיו אחר כך סרטים כחולים, אולי זה קשור, זה שקרישנה היה כחול, כחול כהה, אני לא בטוחה. אבל אחד הדימויים המפורסמים של קרישנה זה, קרישנה עומד לו במרכז איזשהו אולם או חלל ביער, ומסביבו מלא בנות יפהפיות. כולן יפהפיות. ורק קרישנה לבדו עם כל השפע הזה. וקרישנה מזמין אותן לרקוד. וכולם רוצות לרקוד עם קרישנה. וכל אחת שרוקדת עם קרישנה עוברת בדיוק את אותו תהליך. היא נורא נורא רוצה את הריקוד הזה, ואז הריקוד הזה מתממש, ואז היא נורא מתאהבת בקרישנה, ואז הוא עוזב אותה והולך לרקוד עם מישהי אחרת. ואני עברתי כל מיני פאזות עם הסיפור הזה, בהתחלה זה נורא הצבן אותי. כאילו, מה עושים כזאת העלהה מבן אדם שבתכלס? ההתנהגות שלו לא משהו. כאילו, מה עד שמישהי מתאהבת בך, אתה נוטש אותה ועובר לחברה שלך? זה לא בדיוק איך שהיינו מחנכים את הבנים שלנו להתנהג. אבל אני חושבת שיש פה משהו נורא מעניין, שאומר, אנחנו מזהים משהו בעולם, ואנחנו נורא רוצים אותו. ולרגע אחד הוא שלנו, וברגע הזה הכל נראה טוב ונעים ומשמח ומושלם. אבל ברגע שאחזנו בו, הוא הפסיק להיות חי. הוא בעצם כבר לא יכול יותר להתקיים. קרישנה לא יכול להמשיך לרקוד אם לא נותנים לו לזוז. הוא חייב ללכת. ויש פה איזשהו תהליך שבעיניי הוא נורא מעניין שאנחנו כולנו עוברים אותו בכל הדברים שאנחנו נורא רוצים, נורא מתאהבים בהם, נורא מתלהבים מהם. וברגע שיש אחיזה, אחיזה איכשהו מקלקלת את השמחה של המחול. וגם בלי שמישהו יעשה לנו בכוונה, זה פתאום מתחיל להתחכך, זה מפסיק לעבוד. ובכל זאת אנחנו, כולנו, אני חושבת, גם נשים וגם גברים, עומדים במעגל הזה ומחכים שקרישנה יבוא לרקד איתנו קצת, קצת, קצת. שגם יש משהו שכאילו כיבוי התשוקה ואתה נהפך הדבר ש... כן. ואז נקסט. כן. כן, וזה מעניין המקום הזה. תכף אנחנו נצטרך להסתכל על המקום הזה של מתי קרישנה הוא מחייב ומתי קרישנה הוא בעצם ממית. כי מה שאת אומרת זה שהתנועה הזאת, ההגשמה שלה, חייתה משהו, ממשה משהו ואין בו צורך, הוא יכול לפנות. וזה בדיוק אני חושבת ההבדל בין הגישה ההודית לגישה הבודיסטית. הבודיסטים לקחו את קרישנה, היפה, המפתה, המשמח, המרקד הזה, וגלגלו אותו למערה, ומערה הוא אל המוות. זאת אתמול כשדיברנו על אל המוות, התכוונו למערה. עכשיו, מה עושה מערה? תפקידו של מערה, לתפוס את כל מי שמעיז לרצות להשתחרר מהעולם הזה, ולדאוג שהוא יחזור לכלא שלו. הסיפור המפורסם על בודה שיושב תחת העץ, וכמעט, כמעט, כמעט מגיע להשתחרר מכל מה שקובל אותו, ואז הוא מותקף. במה הוא מותקף? הוא מותקף בחילות של מערה. ומה המערה הזה נבח כבר יכול לעשות? יש לו שתי אופציות. או שהוא מנסה להפחיד, או שהוא מנסה לפתות. אז בשביל להפחיד את הבודה, מערה שולח את כל הצבאות שלו, עם כלי הנשק, ועם הסוסים, ועם הפילים, ועם השברים, ועם להפחיד את הבודה, להגיד לו, אני מגרש אותך. הבודה לא זז. אז מערה מגייס את הכוח השני שלו, שולח את כל בנותיו היפיפיות. בריקוד פיתוי מושלם, שכל אחד יכול לדמיין את הדבר הזה. רוקדות, רוקדות, עושות כמיטב יכולתן להזיז את הנחישות הזאת ממקומה, להרער אותה. וכל מה שהבודה עושה, כך אומר לנו הסיפור. בתגובה זה להעביר את היד מפה לפה. והוא נוגע באדמה. המודרה של הבודה שנוגע באדמה, הבודה מעיד את האדמה, לא זזתי. לא פחד ולא פיתוי, לא הזיזו אותי ממה שאני יודע שנכון. והאדמה יודעת. אני גם לא צריך לשכנע בזה אף אחד. אני לא צריך להוכיח כלום. אני לא צריך להראות לכם שום דבר. אני יודע, האדמה יודעת, שכל הפיתויים וכל הפחדים לא הסיטו אותי מהדרך שאני כבר יודע שהיא הדרך. באחת השיחות שלי, שוב, כנראה לא במקרה נילם בעולה פה כל כך הרבה, בסוף היום אנחנו ניתן לכם את הכתובת של פול ונשלח אתכם לנילם בה. אחת השיחות שלי עם פול, שאלתי אותו, פול, מה אתה חושב על הקטע הזה של מערה? אל המוות. קודם כל, כדאי שנשים לב לרגע שאל המוות הזה, קצת לפני הפול, את מה הוא הורג? כאשר הוא מגיע לבודה ומשסה בו את כל הכוחות שלו, הוא לא הורג את הבודה, הוא אפילו לא מנסה להרוג את הבודה באופן פיזי, הוא הורג את החופש. וצריך לדעת שהפיתויים שלנו, או ההתפתויות שלנו, והפחדים שלנו, לא בהכרח יהרגו אותנו ברמה הפיזית, אבל הם כן יכולים לערער וגם לחסל את החופש שלנו. כי ברגע שאני כל כולי שקועה בפחד, אני לא מעיזה לעשות דברים. כאשר אני כל כולי שבויה בתשוקה, אני לא מצליחה לראות מעבר, ובאותו רגע אני מתאחדת עם הדבר הזה, אבל זה לא ייחוד שמשחרר אותי. זה ייחוד שקובל אותי. אני נהיה את הפחד, אני נהיה את התשוקה. ובעצם היכולת שלי לחיות חיים חופשיים באותו רגע מתחסלת. אז מרה במובן הזה כאל המוות, אם תרצו, אל המוות הרוחני. הוא זה שמחסל את החופש הרוחני שלנו, את החיים הרוחניים שלנו, ולאו דווקא את הצד הפיזי. אז שאלתי את הפול, מה הוא חושב על היצורצ'יק הזה? הפול הוא איש נורא חכם, אבל לא ידעתי מה הוא יגיד לי, גם יש לו המון ידע. ונורא כיף לדבר איתו. כאילו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, את יודעת מה רע? סתם הוציאו לו שם רע. הוא אומר לי, הוא בחור נורא נחמד. הוא מלא חמלה. הוא אומר לי, וזה בדיוק ההפך מכל מה שאומרים לנו על הרשע הסטנצ'י כזה. הוא מסתכל בעולם, והוא רואה כל מיני אנשים. מתרגלים, מתכוונים, לומדים, מתפתחים, משתחררים. והוא רואה אותם על סף החופש המוחלט. ואז הוא פשוט עומד על ידם, בשביל שאם הם לא באמת רוצים לחצות אל מעבר, הוא יעזור להם לחזור לכלוב. אותו מר הקטנצ'יק שיש בכולן. אני כבר כמעט משתחררת, לא, בעצם לא, עוד לא. אני חוזרת לכלוב שלי. האפשרות שלי להסתכל על זה בחיוך, בחמלה, ולא להפוך את זה לאיזה דרמה נורא שלילית. יש את הבחורצ'יק המתוק כזה. אתם יכולים לשקוע במדיטציה. אל תדאגו. אם תגיעו רחוק מדי, מיד מרה יעמוד לצדכם ויתן לכם יד אם תרצו לחזור אחורה. אז אם בגלל זה עד עכשיו עוד לא התמסרתם לתרגול, כי פחדתם שאולי תשתחררו, אל תדאגו. מרה כאן, הוא יעזור לנו. ומרה יודע לתפוס כל אחד מאיתנו בחולשה שלו. מי שהוא מועד לפחדים, מרה יבוא להפחיד. ומי שמועד לפיתויים, מרה יבוא לפתות. מי שמועד לביקורת עצמית ושיפוטיות וחוסר אמון, מרה יגיע עם הארסנל שלו של שיפוטיות, חוסר אמון, ביקורת. מי שיש לו חרטות, מרה יביא את החרטות. הוא כבר יביא לנו את מה שצריך, כדי שאם באמת באמת לא נרצה לחצות, אז ברגע האחרון מישהו יחזיר אותנו חזרה הביתה. לביתה הבטוח הזה, שגם אם הוא מוגבל, מגביל וכבר לא מספק, בכל זאת הוא... יש בו יותר שקט. אחד הדברים המדליקים לגבי מרה, זה שהוא יכול לפעול רק אם לא מזהים אותו. יש סיפור מאוד יפה על אחד התלמידים של הבודה שתרגל והיה על סף התעוררות. הוא היה לגמרי על סף התעוררות, כל כולו על סף התעוררות. הוא ידע שעוד שנייה הוא עובר אל מעבר, ופתאום נהיה לו כאב בטן. והוא מתאר את הכאב בטן, הוא אומר, זה כאילו אכלתי 10 קילו שועית, כן? עודו, מה כבר יש לאכול. אבל הוא אומר, אכלתי 10 קילו שועית, וכל גרגר ב10 קילו שועית האלה, עכשיו רוצה להתפוצץ לי בתוך הבטן. והוא אומר, זה מרגיש כמו רוח, זה מרגיש כמו חום, זה מרגיש כמו מתיחה, זה מרגיש כמו גודש, זה מרגיש כמו לחץ, זה מרגיש כמו תנועה שרוצה לצאת לכל הכיוונים ביחד והיא כלואה. פנים כתוב, הוא מתאר את החוויה המדהימה הזאת של גזים, לפרטי פרטים. ואז הוא אומר, אבל אז זיהיתי שזה מרה. ואמרתי לו, מרה, אני מזהה אותך. אז הוא אמר לי, טוב, אז אני הולך למקום אחר. אני חושבת שיש משהו ביכולת שלנו לזהות את מרה. ביכולת שלנו לזהות שלא כל הקולות שקוראים לנו אחורה צריך ללכת אחריהם. אבל כדאי לזהות אותם. כדאי לראות אותם. וברגע של הזיהוי, מרה חייב ללכת למקום אחר. לחפש מישהו אחר שבאותו רגע מתנמנם ואפשר להתלבש לו על הבטן. זה גם נורא משמח. כי לכולנו יש את הרצון הזה לחצות את הנהר, ואת הרגעים שכמעט חצינו וחזרנו אחורה. והרגעים האלה יכולים מאוד להחליש אותנו, מאוד לרפות ידיים, מאוד לערער את הביטחון שלנו שאפשר. ואני חושבת שאם נראה שכל מה שהיה שם ברגע שחזרתי אחורה, זה שלא זיהיתי שזה בסך הכל מרה. אז אולי בפעם הבאה שזה יקרה, אני אוכל לשים ולהגיד, אוקיי, זה מרה. זה ספק שעכשיו הולך להחזיר אותי אחורה. זה תשוקה. זה פחד. זה כעס. זיהיתי. ברגע שזיהיתי, דיברנו קצת אתמול בערב, ברגע שזיהיתי משהו כבר לא בעוצמה שהוא היה, כי באותו שבריר שנייה קיים שם משהו אחר. זיהיתי את מרה, הוא חייב ללכת לחפש לעצמו קורבן אחר. אז בתוך הטקסט הזה יש לנו כמה פעמים התייחסות למרה, כל מיני צורות. אחד המשפטים שאני לא זוכרת מאיזה מהבתים הוא, אבל הוא נורא יפה בעיניי, אומר, כאשר אדם נאחז, קראנו את זה אתמול בערב, אני חושבת, כאשר אדם נאחז, מרה עומד לצידו. לא משנה במה אתה נאחז. כאשר אתה נאחז, מרה עומד לצידך. ואני רוצה לרגע שנתייחס למשפט הזה. דיברנו אתמול על האחזות, ודיברנו על התהליך של לידה, הזדקנות ומוות. ודיברנו על זה שבכל פעם שאני נאחזת, אני בעצם נולדת לתוך איזשהו תפקיד. בעצם אני נולדת לתוך זהות, אני נולדת לתוך מסע של חיים. וברגע שנולדתי, הפכתי פגיעה לכל הכאב שיש בחיים. ודיברנו על זה שהתהליך הזה קורה לי המון פעמים. שתף אתכם, במהלך סוף השבוע הזה הייתי אמורה להיות באותו זמן ב3 מקומות. ובסופו של דבר, וחשבתי שאני אצליח. הייתי בטוחה שאני אצליח. ובסופו של דבר לא הצלחתי. אז במקום אחד הצלחתי להיות, ובשני מקומות אחרים לא. עכשיו, בכל התקופה שחשבתי שאני אצליח לעשות את 3 הדברים ביחד, גם בניתי לעצמי איזה מה אני אעשה שם, מה אני אגיד שם, מה ייווצר מזה, מה יקרה מזה. נולדתי ל3 המקומות האלה. נולדתי פה, בריטריט הזה, כמורה בריטריט הזה. נולדתי כמנחה מרצה במקום אחר שהייתי אמורה להרצות בו ביום שישי. וגם המשכתי להיוולד כאימא שתמשיך לדאוג שלא יהיו שום תקלות בבית. נולדתי, כאילו באותו רגע סיפרתי לעצמי שאני נולדת ל3 תפקידים שונים. ובאיזשהו שלב הייתי צריכה לעשות בחירה, וחייתי שאני נשארת פה. באותו רגע המרצה שהייתה אמורה להיות ביום שישי בסמינר הקיבוצי, חלתה, הזדקנה ומתה מיד. וזה נורא כואב, זה לוותר, היה שם משהו של לוותר על כל מה שחשבת, זה לא כזה דרמטי. אבל ברגע שאנחנו מזוהים ממשהו, ברגע שלקחנו משהו ונאחזנו בו זה אני, זה יהיה אני בין השעות 9-10, זה לא חייב להיות לנצח. אבל הייתה לי הרגשה שזה מה שאני הולכת להיות בזמן מסוים. ברגע שזה לא קורה, יש שם חוויה של אובדן. ברגע שחשבתי שאני אהיה מסוגלת גם לשלוט בדברים שקורים במקום אחר, נולדתי לתוך התפיסה שלי את עצמי כמישהי שמסוגלת לשלוט גם מרחוק, וכשזה לא קורה, יש חוויה של אובדן, יש חוויה של אכזבה, יש חוויה של שחרור. וזה קורה לנו בהמון דברים. אנחנו נולדתי לזהות של אני אבוא לפה לסוף שבוע ואני אהיה המודדת המושלמת. החזקתי, 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 ואחרי 5 דקות ראשונות זה נפל לי. כמה זה עצוב, כמה זה מצער. ואז אני מאמצת זהות אחרת. אז אני לא אהיה המודדת המושלמת, אבל אני אהיה המתבוננת, התאורה, החדה, העקבית. נאחזתי בזה, וברגע של עייפות זה נשמט לי, ואז אני חווה שם את האובדן הזה. אז יש לנו כל הזמן את התהליך הזה שאני מזהה משהו, אני נאחזת בו, אני נהיה את הדבר, ואז יכאב לי כאשר הוא התפרק, והוא איכשהו תמיד התפרק. אז מרה תמיד עומד לצידנו במקומות האלה. ברגע שנאחזתי כבר מרה מתגייס. זה מה שאומר לנו הטקסט. מרה לא מחכה עד שלא תצליחי להגשים את הפנטזיה שלך, אלא ברגע שאת מפנטזת הוא מתגייס ונעמד על יד, ומחכה לראות איפה הוא יוכל כאן להשתחל ולתת את דברו. פעמיים כבר שאלתי את בן עסקיה, אך בעל הראייה לא השיב. שמעתי שבשלישית הוא משיב. חוזר לעניין שדיברנו עליו ביום הראשון. אנחנו שואלים שאלה. כמה נחישות יש לנו לזכור אותה גם בעוד 5 דקות? הרבה פעמים בסופי שבוע, כשאנשים באים לשאול שאלה, אז הם אומרים, היו לי כבר מלא שאלות, אבל עד שהגיע הזמן של הרעיון, אני לא יודע מה לשאול. זה לא הסוג הזה של השאלות האלה, שעולות וחולפות, עולות וחולפות. פה אנחנו מדברים, זאת השאלה של מוגראג'ה. מוגראג'ה אומר, יש לי את אותה שאלה, שאלתי אותה כבר פעמיים, בפעם השלישית הבנתי שאתה חייב לענות לי. יש פה משהו שאומר, אם השאלה היא באמת חשובה, אם באמת נשארת, אם היא לא סתם עולה ומתנדפת, כנראה ששווה לענות לה. אינני מבין את השקפתך, גותמה המעולל, אודות העולם הזה, אודות העולם שמעבר, ועולמו של ברמה, יחד עם כל האלים שבו. שזה מחזיר אותנו אל הפנתיאון ההינדי, אומר לו מוגראג'ה, אני לא מבין מה אתה חושב על כל העולם הזה. בתוך זה, בתוך השאלה, יש מין אמירה, אני לא יודע מה אתה חושב על כל העולם הזה שמלא שמות וצורות. כי ברמה זה שם וצורה, וכל האלים שבו זה עוד כל מיני שמות וצורות, ושואל מוגראג'ה את הבודה, מה אתה חושב על זה? כשאתה מסתכל על העולם המלא שמות וצורות הזה. כך, הגעתי מצויד בשאלה. עבור בעל הראייה שעברה מעבר, מי שרואה מעבר לתופעות החולפות. את המתבונן בעולם הזה, באיזה אופן מלך המוות איננו רואה? שואל אותו בעצם, אומר לו, יש את העולם הזה, עם כל המלאות שיש בו. בוא נשחק דני דין. תגיד לי, איך אני יכול להסתכל על העולם הזה, ולהיות רואה ובלתי נראה? זה יפה, אני לא יודעת איפה אתם הייתם כשדני דין היה, מבחינת הרצף מי נולד קודם. דיברנו באוחד בוקר קצת על איפה היינו כשהיה הפרפר נחמד, איפה, אם היינו בשלב הביצית או היינו בשלב הברעמין הצעיר שקרב אל מותו. אז אני לא יודעת איפה אתם הייתם כשהיה דני דין, אבל בדני דין יש משהו בעיניי שהוא אפילו רוחני. היכולת לראות את העולם בלי שאני עצמי נראית שם. כאילו אני רק רואה, אני רק מסתכלת בעולם, כאילו בלי להביא את האג'נדה שלי, בלי להביא את עצמי, בלי להביא את הזהות שלי. איזו יכולת רק לראות. ואני חושבת שזה לא מפתיע שדני דין הזה, אותו ילד שמסוגל רק לראות ואף אחד לא רואה אותו, גם יכול לחולל ניסים. שזה יכול להיות תרגיל מעניין בשבילנו, להיות קצת דני דינים כאלה. רק להיות הרואה, בלי זה שחושב, בלי זה שמתכנן, בלי זה שעושה מניפולציות, בלי זה שמושפע, בלי זה שמפסיד או מרוויח, רק לראות. זה תרגיל ששווה לעשות אותו. קחת 5 דקות, לצאת מהכיתה, ורק להיות... איך אפשר להתבונן בעולם ככה שמלך המוות לא יראה אותי? כלומר, אותו מרה שמשוטט לו עכשיו פה ברחבי אנדור ומחפש על יד מי הוא יכול להתיישב, הוא לא יראה אותי. הוא ילך לשבת על יד מישהו אחר. איך אני יכולה לעשות את זה? עכשיו, השאלה היא כמובן שאלה שאומרת איזה מין השקפה על המציאות, איזה מין השקפה על החיים האלה אני יכולה לאמץ שהיא תהיה אמינה, שהיא לא תשים אותי שוב ושוב במערבולת הזאת. כי אם תחשבו על כל ההשקפות שלכם, כל תפיסות העולם שלכם, כל החזון כזה או חזון אחר, יש לנו את החזון, מאוד מהר אנחנו אחוזים בו, מאוד מהר אנחנו מקבלים את הצורה שלו, ומלך המוות מזהה. אם אין לו משהו אחר לעשות, הוא יגיע אלינו. כי אנחנו מקבלים את הצורה, ומלך המוות מזהה צורות, או במילים אחרות, אנחנו יכולים לאבד, באלף, משהו יכול ללכת לנו לאיבוד, רק כאשר הוא נהיה משהו, והחזקנו אותו. כלומר, נתנו לו שם, ונתנו לו צורה, והזדהנו איתו, ונאחזנו בו. כך הגעתי מצויד בשאלה. זה נורא יפה. עבור בעל הראייה שעברה מעבר, את המתבונן בעולם, באיזה אופן? מלך המוות איננו רואה. מודע תמיד מוגהראג'ה. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. הבית בעולם הזה, הוא אומר לו, עם ברמה ועם כל האלים שלו וכל הפולחנים וכל העניינים, קודם כל תביט. כלומר, אל תסיט את המבט הצידה. הוא אומר לו להשתחרר מהכבילות שלנו לעולם הזה, להשתחרר מהכאב שלנו, להשתחרר מהקושי שלנו, להשתחרר מהפחד שלנו. זה לא על ידי זה שלא נראה אותו. לא אומר לו, אל תסתכל בעולם, אז לא יהיו לך בעיות. כי אני חושבת שבאל תסתכל בעולם, יש פחד, יש הימנעות, יש חשיכה של הנוכחות שלנו, ולא לכיוון הזה הבודה מכוונת מוגהראג'ה. הוא אומר לו, קודם כל, תביט בעולם. אל תפחד, תסתכל, אל תתעלם, אל תעמיד פנים שהדברים לא קיימים. יש פה משהו ש... בעיניי זאת המודעות, אומר לו, מודע תמיד הבית בעולם, כאשר אנחנו מודעים, אנחנו בעצם מסכימים להיות נוכחים ולראות את מה שיש. זה השלב הראשון. והרבה פעמים, מה שקורה לנו בשלב השני, אנחנו מביטים בעולם, ואז אנחנו מתחילים להזדהות ולנחס ולאחז, להדוף, או למשוך, לנסות לסדר, לנסות לארגן, לנסות להסביר. ובדיוק לנקודה הזאת, הבודה מתייחס בשורה השנייה של ההנחיה, הוא אומר לו, הבית בעולם מראה שהוא ריק. במילים אחרות, כל מה שאתה רואה, כל הצורות שאתה רואה, כל השמות שאתה רואה, תראה שהם דברים זמניים, תראה שהם דברים שלא באמת יכולים לספק, תראה שם דברים שתלויים בדברים אחרים. פשוט תראה את זה כמו שזה, עם תבונה. אותה מודעות שהיא הסכר והתבונה שסוגרת את שערי הסכר, בדיוק אותו מודל חוזר פה. מודעות לבד זה השלב הראשון. הסכנה בעקבות המודעות זה שיהיה תנועה של אחיזה, של האחזות, ואז יש לידה, ואז יש הזדקנות, ואז יש מוות. ולכן המודעות צריכה לבוא עם התמונה. כאילו, ביחד. להסתכל במשהו, וברגע שאני רואה אותו, גם לדעת שהוא ריק. ריק ממה? ריק מכל דבר שהוא לא תלוי בנסיבות, ומונע מכוח רצונו בלבד. זאת המשמעות של הריקות. כאשר אנחנו מדברים על התפיסה של הריקות בבודיזם, והיא נורא מבלבלת, כי החדר הזה הוא לא ריק. כן, החדר הזה הוא מלא. מלא באנשים. עם רצונות, עם שאיפות, עם היסטוריה, עם עתיד, עם אנשים שקשורים אליהם, עם... החדר הזה צבוע בכחול. אפילו סביב הצבע הכחול של החדר הזה יש סיפור, בין אם אתם יודעים את זה ובין אם לא. כאילו, יש פה מלא סיפורים. המחצלות שאנחנו חושבים עליהן הן מחצלות שהיו בחתונה. ויש סיפור עם הזוג שהתחתן, ויש סיפור עם איפה הזוג הזה עכשיו, ועם הגוף שארגן את החתונה. יש פה המון סיפורים. זאת אומרת, העולם הוא מלא במובן הזה, הוא ממש לא ריק. ממה הוא ריק? הוא ריק מכל דבר מנותק מהקשר, שמונע מכוח רצונו בלבד. במובן הזה, העולם הזה הוא ריק. יש פה אוסף של אוספים, של דברים שנהיו בגלל נסיבות. ויכולים להתקיים כל זמן שהנסיבות יתמכו בקיומן. במובן הזה, העולם הזה הוא ריק. במובן הזה, העולם הזה וכל מה שיש בתוכו, לא יוכל להבטיח לנו אושר לנצח. כי כל אחד מהאנשים פה משתנה, וכל אחד מהמעילים פה ישתנה, וכל אחד מהשאלים פה ישתנה, והקריות פה משתנות. אז זה לא יכול לספק לנצח. וגם אני, כאשר אני מתבוננת, ואני לא דני דין, אלא אני מגיעה לפה עם הרצונות שלי, עם השאיפות שלי, עם הצרכים שלי, גם זה כל הזמן משתנה. אז איך מישהו יכול לרוץ אחרי ולהמשיך לספק אותי, כשכל פעם אני צריכה משהו אחר, שאנחנו מכירים את זה כשיש לנו ילדים, ועד שאנחנו לומדים לגדל ילד בן שבועיים, הוא כבר נהיה בן 3 חודשים, ועד שאנחנו לומדים מה לעשות עם 3 חודשים, הוא נהיה בן 3, והיה לאיסור בן 15, ואנחנו כל הזמן לומדים בתנועה. אז איך הילד הזה יכול לספק אותי? או איך אני יכולה לספק אותו? זה הכל פה כל הזמן משתנה. במובן הזה, החוויה היא ריקה. היא ריקה ממשהו שהוא... יציב, שהוא הולך להישאר ככה לנצח. כאשר אני יודעת שאין שום דבר שהוא יציב וישאר ככה לנצח ויספק אותי ויבנה אותי, התנועה לאחז פוחתת. גם אם היא קיימת עדיין מתוך הרגל, היא קצת יותר אפשר לעצור שם בדרך. אפשר לזהות את ה... להגיד, אוקיי. אפשר לזהות את ה... ולעצור לפני שזה נהיה מלטעות. ובמובן הזה אנחנו לא נוצרים אל תוך הדברים. אנחנו פשוט לא מזדהים איתם. אנחנו לא מצפים מהם שיאשרו אותנו, שיצרו אותנו, שיתנו לנו מעמד, שיתנו לנו שם, שיתנו לנו מקום. אז מלך המוות לא רואה אותנו. כי אם לא נולד פה אף אחד, אין למעלה איפה לשבת. תחשבו על כל הדרכים שבהן ביציות לא פוגשות זרע. יש המון מקומות שבהם יש מפגשים ודברים עוברים אחד ליד השני ולא נוצר שם כלום. זה לא שלא היה שם חיים, אבל החיים האלה לא הביאו בנקודה הספציפית הזאת להיווצרות של לידה. ולכן מרה הוא שאלה לא רלוונטית. הוא לא רלוונטי, המוות לא רלוונטי למה שלא נולד. ולכן הוא לא מזהה אותו. ולכן האמירה הזאת של הבודה שאומר, זה לא משנה במה אתה נאחז, ברגע שאדם נאחז, מרה עומד לצידו. אוקיי, זאת התקלה, עכשיו תגיד לי מה לעשות בשבילו להגיע לשם, ואז הוא אומר למוגרג'ה, מודע תמיד, מוגרג'ה, הבית בעולם הוא רואה שהוא ריק. כשההשקפה הולכת בעקבות העצמי נזנחה, כך תהיה מעבר למוות. מלך המוות איננו רואה את מי שמתבונן כך בעולם. איפה אתם עם זה? יש מחשבה או יש הרהור? כן.
בעצם הריק הוא שינוי?
שינוי במידה רבה הוא הריק. כן. הריק הוא גם השינוי, או העובדה שהכל משתנה במובן הזה, הכל ריק מקיום נצחי. הריק הוא גם התלות של הכל בהכל, כי הכל ריק מקיום עצמאי. וגם הריק הוא העובדה שכלום לא מספק, כי הכל ריק מהיכולת האולטימטיבית להיות תמיד טוב.
אורה.
במובן הזה זה ריק. וזה לא אומר באמת שאין את כל הפנתאון. או במילים אחרות לפעמים, הבודה אומר ששואלים אותו מה זה ריק, אז הוא אומר ריק מאני, עצמי או כל דבר שהוא שלי. כלומר, אני מסתכלת על האולם, אני יודעת שהוא מלא במלא דברים, אבל אין בו שום דבר שהוא באמת שלי. אין בו שום דבר שהוא עצמי. זה לא אני, במובן הזה שאולי יש פה כל מיני מרכיבים שלי, כל מיני דברים שמזכירים לי אותי, אבל זה לא אני המהותי. אל תייצר את עצמך לתוך הדבר. כי כל דבר שתייצר את עצמך לתוכו יהיה נורא מוגבל. לא באמת יהיה כל מה שאתה. אתה צייר, אתה יכול להיות גם צייר, גם טבח, גם אבא, גם הולך, גם יושב, גם ישן. למה להגיד אני רק צייר? מה אנחנו מרוויחים מהדבר הזה? עוד שאלות? פאריאנה וגה. והיא נמצאת בתוך הקובץ שנקרא סוטה ניפאטה, אחד הקבצים המוקדמים. עכשיו דוקטור רויטל שולמן נמצא בסוף התהליך של תרגום של הסוטרה הזו מפאלי, ואנחנו מקווים שבקרוב יתפרסם הספר. בקרוב, לא יודעת כמה זה קרוב. יש תרגום של חלקים מתוך הסוטרה הזאת באתר של תובנה, תחת הכותרת קהילה, ספרייה, תרגומי סוטרות. סוטרה השלישית או הרביעית שם, זה חלקים שאני תרגמתי. תרגום של חלקים מהסוטרה. לא של החלק עם בהברי, ולא של הסוף, אלא של השאלות באמצע. קצת קשה להשיג אותה. את הוורסיה האנגלית שלה אפילו קשה להשיג. אבל אני חושבת שהיא סוטרה יפהפייה במובן הזה שהיא נותנת כל כך הרבה בלי להכביר מעבר למה שצריך. יש בה את כל מה שצריך. כן.
אני חושבת שבאופן טבעי, להרגיש את זה עכשיו שהמחשבה של הריקות או לחיות בתוך של הריקות זה נורא מפחיד. ממש נורא צריך להפחיד למשהו
זה מעניין לראות שכל זמן שזה מפחיד זה אומר שיש אחזות. אוקיי. וזה מפחיד. כאילו אם אני לוקחת את זה למילים של הטקסט, זאת אומרת, אני כמעט חוצה, ואז מגיע מרה מצויד בהפחדות. או שאני הולכת איתו בחזרה, או שאני אומרת לו, ראיתי אותך. 1001 פעמים בשנייה. יש רגעים שאנחנו מתגברים על הפחד הזה, אז אין שם. יש רגעים שהפחד מתגבר, ואז אנחנו חוזרים אחורה. תנועה כזאת. אז בואו נקרא שוב את השאלה של מוגרג'ה ואת התשובה, ואז נעבור לשאלה נוספת, לתשובה נוספת. פעמיים כבר שאלתי את בן הסקיה, אך בעל הראייה לא השיב. שמעתי שבשלישית הוא משיב. אינני מבין את השקפתך, גוטמה המעולל, אודות העולם הזה, העולם שמעבר, ועולמו של ברמה, יחד עם כל האלים שבו. כך הגעתי מצויד בשאלה, עבור בעל הראייה שעברה מעבר. את המתבונן בעולם באיזה אופן, מלך המוות איננו רואה. מודע תמיד, מוגרג'ה, ראה את העולם כריק. כשההשקפה הולכת בעקבות העצמי נזנחה, כך תהיה מעבר למוות. מלך המוות איננו רואה את המתבונן כך בעולם. חכם הצעיר מוגרג'ה. עוצר אותו או לא? לא ברוך. אנחנו עוברים לאופסיבה. ויש לנו לתת לכם בסוף הסשן הזה את התדפיסים של שתי השאלות האלה עם שתי התשובות, אם תרצו. לבד הוא ללא תמיכה בן סקיה. כולם יודעים למה קוראים לבודה בן סקיה? בוא נגיד מילה על השם של הבודה, זה נורא מדליק. הבודה נקרא סקיה מוני, או שקיה מוני. זה מילה שמורכבת משתי מילים. מוני זה שתקן. זה די מעניין לגבי אדם שלא סתם את הפה במשך כל השנים שהוא לימד, הוא נקרא שתקן. השתקן הוא הקדוש. הוא מי שהתודעה שלו שקטה. התודעה שלו שוקטת. אם תרצו, הוא מתבונן בעולם, אבל העולם לא יכול למצוא אותו. לגמרי מתוך שקט פנימי מתבונן בעולם. זה המוני, הקדוש, המאיר, המורה, השתקן. וסקיה, או שקיה, זה השבט שממנו הגיע, גוטמה. אז שקיה מוני זה אותו שתקן מהשבט של סקיה. ואני תמיד חושבת לעצמי איזה מדליק ברטריטים שיש לנו... זה רביב מוני, כהן מוני, כורך מוני, כל מיני מונים מכל מיני שבטים, ולכולנו יש את היכולת יום אחד שישמעו עלינו בכל מיני טקסטים. אז בן הסקיה או סקיה מוני, השתקן משבט הסקיה. לבד וללא תמיכה בן סקיה, אינני מסוגל לחצות את השיטפון העצום הזה. תאר לי עוגן, אתה בעל העין השלמה, שכאשר אשען עליו, אחצה את השיטפון הזה. נורא יפה, לבד זה קשה. וכמה חשוב לזכור שלבד זה קשה. אומר את זה פסיבה שהוא כבר מואר, והוא עדיין יודע שלעשות את הדרך הזאת בלי תמיכה זה נורא קשה. ודיברנו בהתחלת סוף השבוע על הצורך להישען על משהו. אבל זה שהרבה פעמים אנחנו נשענים על דברים מבלבלים, אנחנו נשענים על דברים חמקמקים, על דברים שהם לא יציבים, ועל ההזמנה להישען על הטבע המואר, או האיכות היודעת שבתוכנו, או על הטיצ'ינגס, על מה שאנחנו לומדים, או... להתעמך בקהילה, בסביבה. אני רוצה לעצור רגע ולחלק לכם את הדפים, כי חשבתי שאם שרית לקחה, אז אולי עוד אנשים רוצים.
זה מחלקים, יש כאלה שקיבלו את הדף, הדף הקודם שהם קיבלו, בצד השני שלו כבר יש את זה. אם במקרה הדפים שלכם פה, אז תציצו. ומי שלא...
למי שלא, אז אנחנו עכשיו נחלק, ויהיו חסרים למי, לכמה אנשים, אז תשבו ליד מישהו אחר. תעבירו. כל מי שקיבל, קיבל יותר מאחד, אז תיקחו ותעבירו. ואם חסר, אז שבוע ליד מישהו שיש לו. פסיבה? לא מוגר מג'ה. נחי יש אחד. אוקיי. ועוד מישהו חסר? זה פה נקה. יופי. לבד וללא תמיכה בן סקיה, אינני מסוגל לחצות את השיטפון העצום הזה. תאר לי עוגן, אתה בעל העין השלמה, שבישעני עליו אחצה את השיטפון הזה. שוב, תחושת הקטנות אל מול גודל השיטפון, שאנחנו מכירים אותה כל כך הרבה. שיטפון של כל מה שעולה מהחושים. השיטפון של כל מה שעולה מהתודעה, שיטפון של מחשבות, של רצונות, של צרכים, של אנשים מדברים בשלושה טלפונים באותו זמן, והטלוויזיה עובדת, והמיקרו מטרטר שהגיע הזמן להוציא את החלב, והקפה רותח על הגז, והגיע הזמן להזיז אותו, ועוד שלושה אנשים בסביבה הקרובה רוצים לך משהו, אנחנו בשיטפון הזה. וזה רק מה שבא מבחוץ. ואז יש את מה שבא בפנים, הדימוי הזה של השיטפון, שוב, זה לא רק נהר שזורם באופן תרבותי, זה משהו שהוא חסר גבולות לחלוטין, והוא מציף בכל הרמות. ואומר פסיבה, לבד אני לא יכול, אני לא מצליח לבד לחצות את הדבר הזה. כשאתה מתבונן אל עבר חוסר כל מודע, נשען על ההבנה אין כלום, חצה את השיטפון. לאחר שנטשת את התשוקות, חסר עניין בדיבורים, בקש יום ולילה את הכחדת התשוקה. בקשר לשאלה שלך נתמר. שבגלל זה עניתי עליה בקצרה, כי אנחנו מגיעים אליה עכשיו. הייתה שאלה אתמול לגבי האם הרצון לחצות את השיטפון, כשאנחנו מדברים עליו פה ומניחים שהוא רצון מקדם, מועיל, ראוי, האם הרצון הזה הוא לא כשלעצמו האחזות במשהו שגורם לנו לסבל? במילים אחרות, כאשר אופסיבה אומר לבן הסקיה, תגיד לי במה אני יכול להיעזר כדי לחצות את השיטפון, יכול להיות שהתשובה לבן אופסיבה, זה להגיד לו, כאילו, תשחרר, לא צריך לחצות. כאילו, מה, יכול להיות שהרצון שלך לחצות זה מה שעושה שיהיה לך כואב. ועדיין אנחנו מזהים את הרצון הזה, ואני חושבת שבגללו אנחנו פה. זאת אומרת, יש את הרצון הזה, יש את הרצון להשתחרר מכל מה שקובל אותנו. אנחנו כבר יודעים שמה שקובל אותנו זה הרצונות והתשוקות והאחזויות, אבל אנחנו נורא אחוזים ברצון להשתחרר. יש תרגום מסוים של הטקסטים שאומרים שיש האחזות אחת ראויה. זאת האחזות בשאיפה לחופש. גם שם יש האחזות. גם היא יכולה לגרום לנו לסבל אם אנחנו מודדים את עצמנו, ואם אנחנו מזדהים עם דברים בדרך, ואם אנחנו עסוקים בלברור, לבחור. גם זה יכול לגרום לנו סבל. אבל התועלת שבסוף מצדיקה את המחירה. אני חושבת שגם לגבי התשוקה לחצות את הנהר, כדאי מאוד לשים לב לכוחות שמתלווים אליה. כי לפעמים התשוקה לחצות את הנהר מלווה בכל כך הרבה מיאוס. כבר כל כך נמאס לי ממה שקורה בצד הזה, שלא משנה איך אני יודעת שאני אעבור הלאה. והבודה מדבר על זה, הבודה וגם בדור הראשון של הפרשנים, כעל התבונה שבגועל נפש. אני רוצה להתעכב ליד הביטוי הזה, כי אני מאוד אוהבת אותו. התבונה שבגועל נפש. אני מגיעה למצב שהגדה הזאת פשוט נקעה נפשי בה. לא מוכנה יותר לתחון את אותם תכנים מנטליים שאני עוברת על ידם שוב ושוב ושוב ושוב. לא מוכנה שוב ליפול לאותם דפוסים. לא מוכנה שוב לקבל על עצמי את אותם תפקידים. וזה לא איזה מקום ש... זה באמת קצת לא יפה, ואולי כדאי שאני אעשה משהו אחר, אז אני אלך לסוף שבוע, ואם זה לא קרה לי בסוף השבוע, סימן שאולי זה לא צריך לקרות, אז אני חוזרת לי לתכנים שלי. זה מקום אחר. אבל המקום שבו הגועל נפש הופך לתבונה, שזה פשוט כל כך דוחה אותי, שאין מצב שאני אשאר כאן. זה איזה כוח מניע. ואני חושבת שנורא כדאי לראות איפה אנחנו במקום הזה. כי כאשר אנחנו באמת שם, איכשהו אנחנו כמו אותו צמא שחייב לרוץ לקראת מים, ואין שם בכלל שאלה. הצמא שרואה מים ומדלג בכלילות במעלה ההר לעבר המים, זה בכלל לא רלוונטי לשאול אותו אם אתה עכשיו בהשתוקקות, האם אתה עכשיו נאחז, זה החיים שלו. הוא יודע שבלי המים האלה הוא ימות, אפילו לא צריך לדעת את זה, זה משהו באורגניזם יודע ולוקח אותו לשם. והמסע הזה, או החצייה של השיטפון, הרבה פעמים מרגישה כמו הדרך היחידה לשמור על החיים שלי. כי בלי זה, מרה כבר לא צריך להגיע. כבר אין לו מה לקחת, זה כבר נלקח. הדרך היחידה שלי להישאר בחיים זה אם אני חוצה את השיטפון הזה. אז כן, יש פה תשוקה. יש פה תשוקה, וברגעים שבהם אני כולי אחוזה בתשוקה, אני אסבול. ברגעים שאני אגלה ששוב נפלתי לאותו דפוס. שוב בשולחן החג הגבתי בדיוק באותו אופן לאותה אמירה שהגבתי בכל השנים הקודמות. ואני כל כך רוצה לחצות את השיטפון. ברגע הזה זה יהיה לי נורא כואב. כי הדימוי שלי כחוצת השיטפון המעוללת ייפגע ויהיה שם הכאב. ואז אנחנו יכולים לשאול האם זה שווה את הכאב הזה. לעומת זאת, יש רגעים שבהם הצמא רץ אל עבר המים, הוא גם לא מזוהה עם הפעולה הזאת, אלא זה פשוט משהו שקורה מעצמו. יש פה תנועה אל עבר החופש, ואני בכלל לא עניין בדבר הזה. אותה תנועה מתקיימת בלי הפוטנציאל של הסבל. וזה יכול לקרות מול כל אובייקט. זה יכול לקרות מול הרצון לחצות את השיטפון, כמו מול הרצון לשתות מים. ולראות איפה אני התחלתי להמציא את עצמי בתוך התשוקה הזאת כאיזה ישות חשובה. איפה שהתחלתי להיות חשובה, יכול להיות שאני אסבול. איפה שזה פשוט תנועה של הפרפר, כי הפרח נפתח, שם אין כאב. אז כן, זו תנועה מאוד חזקה. והיא יכולה להיות תשוקה מכאיבה. והיא יכולה להיות פשוט תנועה. שאין בה שאלה של כאב. כן.
החיים ופחד ממוות, אני אפילו מחבר את זה כאילו איזושהי יש נועה התחלתית, זה קצת קשור לאנרגיה הזכרית שהזכרת אתמול, יש שם איזושהי אנרגיה התחלתית, זה לא איזה משהו ככה, משהו ככה רך, זה לא אנרגיה.
כן, הרבה פעמים מה שקורה באנרגיות ההתחלתיות האלה זה שהן מחזיקות בדיוק שתי שניות, והשאלה היא איך לשמר אותן. אני חושבת שהרבה פעמים הסוג הזה של השאלות פה הן שאלות של אנשים שכבר הייתה להם את האנרגיה התחלתית, אחרת השאלה לא הייתה עולה. אז אני אומרת, הייתה לי אנרגיה התחלתית ואיכשהו נתקעתי. עכשיו תעזור לי לעבור את ה... הייתה איזו התאהבות ועכשיו אני רוצה לעשות פה מערכת יחסים. התחיל, עכשיו איך אני ממשיך עם זה הלאה. אוקיי, כשאתה מתבונן אל עבר חוסר קול, זה נורא יפה. אתה מתבונן בכלום. יש פה התבוננות שיש בה מודעות ותבונה. אני כבר מסתכלת ואני רואה שאין פה כלום. אני רואה שזה ריק. מודע. נשען על ההבנה שאין פה כלום. חצה את השיטפון. כאילו, מה הבעיה שלך? איך מכניסים ארבעה פילים לפולסווגן? שניים מקדימה, שניים מאחור. צאו לדרך. יש משהו כאשר ההתבוננות היא ברורה והידיעה היא ברורה, אתה חוצה את השיטפון. ברגע שהכל ברור, אין שאלה. ברגע שלא הכל ברור, תבדוק עם עצמך אם יכול להיות ששכחת לשים לב, או אם יכול להיות ששכחת את התבונה שאתה כבר יודע.
שאם
כלום
אתה אין בשיטפון.
נכון, אז חצית. אין גם שאלה, אין בעיה. באותו, באמת, באמת, החוויה באותו רגע שבכלל השאלה מתפוגגת. אבל אין שום את הקושי. אז בעצם זה הפתרון. וזאת ההתחברות שפוגגה. לאחר שנטשת את התשוקות, חסר עניין בדיבורים, בקש יום וליל את הכחדת התשוקה. יש פה משהו מעניין לגבי דיבורים. יש בדיאלוגים האלה כל מיני מקומות שבהם הבודה קצת יורד על אנשים שמדברים יותר מדי. או על אנשים שניזונים מדיבור או ניזונים משמועות. שוב ושוב הוא מכוון לא להסתפק בדיבורי סרק. או במילים אחרות, לא להסתפק ברעיונות. לא להסתפק בצורות, לא להסתפק בשמות. אלא לחקור ולנסות להגיע ולהתחבר למהות של הדברים עצמם. וזה נורא מעניין, כי המון פעמים אנחנו נורא מאוהבים במחשבות שלנו על החופש. נורא מדליקות בינינו, ואנחנו מגלגלים אותם, מגלגלים אותם, והן נהיות יותר מקסימות ויותר מתוחכמות ויותר מעניינות, ואנחנו... ובודה פה אומר כאילו, תעזוב את הדיבורים, תחצה את הנער. אל תלך. נכון, ואז המון פעמים אני חושבת שהשאלה היא איך אני יכולה להשתמש בצורות שמועילות לי ולהניח להן, כשאת יודעת, כמו הזה של הרב סולה. שאנחנו ממשיכים להגיע לשום מקום. מי שלא מכיר את הדימוי של הרב סודה, הבודה אומר, כל מה שאני מלמד אתכם זה כמו רב סודה שתעזור לכם לחצות את השיטפון. רק תזכרו שברגע שהגעתם לגדה השנייה, תשאירו את הרב סודה מאחור, כי מי שהולך בגדה השנייה עם הרב סודה על הגב, לא נגיד עליו שהוא במיוחד משוחרר. והרבה פעמים זה מה שקורה לנו, יש משהו שעזר לנו, איזושהי צורה שעזרה לנו באמת, באמת שרתה אותנו, והיא כל כך שרתה אותנו, ואנחנו כל כך הזדהנו עם אני המפליגה על הרב סודה, והרב סודה היא חלק ממני, ויחד עשינו את המסע הזה, שכאשר הגעתי לנקודה שאני כבר לא צריכה את הרב סודה, אני שוכחת שאני יכולה להניח לה מאחור. ואז אני סתם נושאת איתי נטל. הדימוי הזה של לשאת את הנטל. ההשתחררות או חציית השיטפון וחלק מהטקסטים מופיעה כהסרת הנטל. כל הציוד שלנו שהיה לנו במסע. ברגע שהגענו לנקודת הסיום, אפשר להוריד את התרמיל הזה מאגב. שחרר את הרב סודה. והרבה פעמים בדרך מה שקורה לנו זה שאנחנו מזדהים, נאחזים, נעלמים בתוך הצורות. נכון. אם נשאיר, אבל לא אם נחזיק.
אם נשאיר.
אם נשאיר.
יש סיפור גם על שני נזירים שעברו לאישה לחצות את הלב. שאחד מהם כאילו... אישה אחת ביקשה משני נזרים שעזרו לה לחצות את הנער ואסור להם לגעת איזה נשים, אבל ביקשה, אז הם עוזרים לה. ואחרי זה שימו את המלכה שלהם, ממשיכים ללכת, ללכת, ללכת. ואחד הנזרים אומר, תודה, אנחנו לא בסדר, וחזקנו אותה, וכו וכו. והנזיר השני אומר לו, אני עזבתי אותה כבר מזמן, אני לא מבינה מה אתה ממשיך לקחת אותה איתך.
זה בדיוק המקום שנזיר אחד נולד לתוך מי שנשא את האישה. והנזיר השני לא נולד לתוך המקום הזה. וזה מתקשר לשאלה שמאוד הטרידה אתמול הרבה אנשים לגבי פעולה נכונה או פעולה בעולם. בדיוק דוגמה לאיך אפשר לעשות את הפעולה הנכונה עם הזדהות שיוצרת אינדיבידואל ויוצרת סבל. ואפשר לעשות בדיוק את אותה פעולה וברגע שהיא נגמרה, לא נוצר שם אינדיבידואל חדש ואין שם פוטנציאל של לידה, הזדקנות ומוות, אז אני ממש... אני חושבת שזה אולי יעזור לחלק מהאנשים שהתעסקו אתמול בשאלות של אקטיביזם, פעולה, קלת הסבל של האחר, איך אני יכולה לפעול בלי להרגיש שזה שלי, או בלי להרגיש שזה שייך לי, או בלי להיות אחוזה. זה בדיוק זה. אפשר ואפשר גם שלא. מי שנטול תאווה כלפי כל התשוקות, נסמך על חוסר כל לאחר שזנח כל דבר, משוחרר בשחרור העליון מן התפיסה, האם יישאר כך מבלי להתגלגל? כן, כן, אנחנו בסדר. פסיבה אומר לבודה, נגיד שהצלחתי, נגיד שניקח רגע את שני הנזירים, אוקיי? נגיד שהייתי הנזיר שהניח לאישה. ובאותו רגע הייתי משוחרר לחלוטין. האם אני אשאר ככה? או שאני אתגלגל, או במילים אחרות, האם אני אחזור שוב לטעויות שלי, לדפוסים שלי, לתניות שלי, להרגלים שלי, לבלבולים שלי, לכלא שלי? עכשיו, אני רק רוצה לעצור פה ולהגיד, אפשר לראות את זה בשתי רמות. אני חושבת שנורא חשוב לראות את זה בשתי רמות. יש את הרמה הזמנית, ויש את הרמה האולטימטיבית. כאשר אנחנו מדברים על לחצות את השיטפון, אנחנו יכולים לחשוב על חציית השיטפון כמשהו שאנחנו עושים אותו כל יום. אנחנו עושים אותו כל יום עשרות פעמים. כל יום שבו אני עומדת מול ההתניות שלי, ההרגלים שלי, הפחדים שלי, התשוקות שלי, ואני מצליחה לפעול בצורה מיומנת, חציתי את השיטפון. ובמובן הזה אנחנו חוצים את השיטפון המון פעמים. ובמובן הזה, אם מישהו שואל אותי, חצית השיטפון, האם זה אומר שאני לא אחזור אחורה? אני אומרת, סביר להניח שאני אחזור אחורה. אני אחזור אחורה שוב, ויהיו לי שיטפונות אחרים, שיהיה לי קשה לחצות אותם, ויהיה לי שוב מסע של חצייה. ואפשר להתייחס לחציית השיטפון כאל דבר שפעם אחת הוא קרה, ושום דבר לא יחזור לאחור. שזה בעצם השחרור האולטימטיבי שעליו הבודה מדבר. ולכן כשאתם קוראים את התשובה של הבודה לשאלה הזאת, אני רוצה להזמין אתכם לקרוא את זה בצורה חכמה וככה בודקת ומפרקת. אפשר לעבוד עם זה.
אני חושבת שהשאלה מאוד רלוונטית היא לא רק אם יבוא עוד שיטפון ואני אחז בו, אלא אם יבוא עוד שיטפון והנחה שאני אחז בו, כי החיים הם מביאים הרבה דברים, שאלה רלוונטית היא כמה זמן אני אשאר בו, כאילו כמה זמן שאני אצליח כן לשחרר, כמה זמן יהיה לקודה בתוך התבנית, או הדימוי, התפקיד, או...
נכון, שבעיניי זה אחד הדברים שקורים לנו עם התרגול, שמשך הזמן מתקצר. יותר מהר אני מזהה את ההאחזות ככל שהתרגול שלי מתקדם, וזה עוד שאלה שאתם זוכרים שנשאלה אתמול לגבי, דיברנו על העגלה שרתומה לשברים, טטטטטטטטטט. אם אני מזהה יותר מהר, שזה מה שקורה לי עם התרגול, אני עוצרת לפני שאני בחצי הדרך בירידה, ואז יותר קל לי לעצור. ככל שיותר זמן לוקח לי עד שאני מזהה, כבר צברתי שם יותר סבל, ויש שם יותר תנופה, וזה יכאב יותר. באמת, דרך אחת להסתכל על זה שהיא מאוד מועילה, היא לא האם זה יהיה once for all, או שאני אצטרך לעבור את זה שוב, להגיד כן, סביר להניח שאני אצטרך לעבור את זה שוב, בואו נקווה שפעם הבאה אני אעצור שלב אחד יותר מוקדם. אבל יש פה משהו שהוא יפה בעיניי בשאלה של, זה נורא יפה, זה שאלות של אנשים מוארים. אז בעצם גם השאלות מלמדות אותנו המון, לא רק התשובות של הבודה. פסיבה אומר, יש מישהו שהוא נטול תאווה כלפי התשוקות. כלומר, הוא מתאר בו בן אדם שכן עולות לו תשוקות. והוא אומר, יכול להיות שהתשוקות זה לא הבעיה. עד עכשיו דיברנו על התשוקות כמה שמגלגל את הסבל שלנו. ופה הוא פסיבה אומר, יכול להיות אדם שעולות בו תשוקות, ואין בו תאווה כלפי התשוקות האלה. במילים אחרות, הוא רואה את התשוקה חולפת. הוא רואה את התשוקה כמו שהוא רואה כאב, כמו שהוא רואה אכזבה, כמו שהוא רואה צער, והוא לא נאחז בתשוקה הזו. הוא לא חושב שאם עלתה תשוקה, אני עכשיו צריך לעשות איתה משהו. ואותו אדם הוא אדם משוחרר, שזה מאוד יפה. זה כולנו. מותר לנו שיהיו לנו תשוקות. זה לא אומר שאנחנו לא עשינו את הדרך. איפה הבעיה שלנו היא במקום שבו אנחנו נאחזים בתשוקות האלה, או נבהלים מהן, או חושבים שצריך לפעול בהתאם להן, או בניגוד להן. אז יש פה שני שלבים, אם תרצו, שפסיבה מתאר בתודעה של האדם. הוא אומר, יש אובייקטים שהם מושכים, שהם נעימים, שהם מעניינים, שהם יפים, ובאופן טבעי יש כלפיהם תשוקה, יש כלפיהם רצון, יש כלפיהם איזושהי תנועה. ובשלב השלישי יש את התאווה לתשוקה. את האנרגיה שאנחנו, זה נורא נעים להשתוקק. זה ממלא אותנו חיים, זה עושה אותנו בעלי כיוון, זה עושה אותנו בעלי זהות. זה נותן לנו איזה ארגון כזה. שם מתחיל הסבל, לא בתשוקה עצמה שחלפה. ואני חושבת שבמידה רבה זה ההתייחסות שלנו. אחת ההתייחסויות שמאוד יכולה לעזור לעבוד עם כל הרגשות.
זה בעצם האגם שדיברתי עליו אתמול.
נכון, נכון. המקום שיכול להגיד באגם הזה יכולות להיות כל התשוקות, כל הרצונות, כל הפחדים, כל העניינים, כל ההרגלים, כל ההתניות. כל זמן שזה קיים זאת לא הבעיה. הבעיה היא כאשר אני מתחילה לגבש את עצמי כאינדיבידואל סביב התשוקות האלה. זאת התאווה. התאווה לתשוקה זה מה שמגבש את האינדיבידואל. ופסיבה אומר, יש אדם שיש לו תשוקות, אבל אין לו תאווה כלפי התשוקות האלה. הוא לא עושה מעין עניין, הוא לא יוצר את עצמו בתוכן. הוא נסמך על חוסר כל. אנחנו חוזרים לשאלה של מוגרג'ה ששאל על מה אני יכול להישען. אתה יכול להישען על הידיעה שאין כלום. אותו אדם כבר עושה את זה. הוא זנח כל דבר אחר. אתמול מישהו דיבר על זה שאפשר לשחרר כשיש משהו אחר. אני אעזוב את התשוקה לוולבו כשיבטיחו לי לפחות ציטרוין שנוסעת. וכאן פסיבה אומר, הוא זנח והוא גם לא מחפש משהו אחר לאחז בו. משוחרר בשחרור העליון מהתפיסה, האם יישאר כך הוא ימשיך להתגלגל. ובודה אומר לו, מי אשר נטול תאווה כלפי כל התשוקות? נסמך על חוסר כל, לאחר שזנח כל דבר אחר, והוא משוחרר בשחרור העליון מן התפיסה, הוא יישאר כך מבלי להתגלגל. חשוב לי מאוד מאוד לומר שהוא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על מישהו מואר לפני 2500 שנה. הוא מדבר על זה שלנו יש רגעים שבהם מאיזושהי סיבה הכל השתחרר. יש שם תשוקות, יש שם חיים, יש שם, אנחנו מזהים איזה תנועה של העולם, אבל אנחנו עצמנו כבר לא מתגלגלים. יש לנו את הרגעים האלה שבהם הכל שקט, הכל ממוקד. כמו ששרית דיברה בהנחיות, אנחנו מבחינתנו לא מזיזים את האוויר. יש לנו את הרגעים האלה. וכדאי לשים לב אליהם, כי הרגעים האלה, אני חושבת, זה מה שבונה לנו את האמון שיכול להיות אחרת. כי אם כל מה שהיינו מכירים זה את המרוץ האינסופי בעקבות התשוקות, בכלל לא הייתה מתעוררת בנו השאלה, ולא הייתה מתעוררת בנו המוטיבציה, ולא היה מתעורר בנו המאמץ להגיע למקום אחר. כולנו במידה רבה היינו בגדה השנייה, הרבה פעמים. לא רק כי השתחררנו מתשוקה אחת, אלא כי היינו במקום שבו התודעה פשוט לא זזה. לא ממשיכים להתגלגל, ההתגלגלות הזאת זה דימוי נורא יפה בעיניי. אנחנו מין כדורים כאלה שרוב הזמן מתגלגלים, אבל לכל כדור יש רגעים שהוא עומד על הדשא. הוא לא זז. ושווה להתכוון לרגעים האלה ולהיזכר בהם, ולתת להם מקום כשהם מגיעים. אותם רגעים שבהם פשוט אין שום תנועה. והם לא חייבים לקרות כי הכל מושלם באותו רגע. הם יכולים לקרות כשהכל ממש לא מושלם, כשהכל ממש משובש, או אפילו ברגעים של קושי גדול. אבל זה רגעים שבהם מאיזושהי סיבה, זה זה. זה זה. העולם הוא מה שהוא. אני זה מה שאני. אין ביניהם קונפליקט. אין ביניהם חילופים. אין ביניהם בעיה. זה, זה, זה. יש את הרגע השקט הזה, שבו אין התגלגלות. מהדהד לי בראש הסיפור על החתיכה החסרה. מכירים? זה היה כשהייתם? שיש את העיגול הזה שקוראים לו אור הגדול וחסרה לו חתיכה. הוא מתגלגל, 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 מחפש את החתיכה המושלמת. ויוצאת לו אחת גדולה ואחת מרובעת ואחת קטנה ואחת שבורה ואחת שמחליקה לו כל הזמן ואחת שתקועה לו כמו עצם. כל זמן שיש הרגשה שחסרה לנו חתיכה, יש את ההתגלגלות הזאת, אבל יש רגעים שבהם שום דבר לא חסר. ויש רגעים שבהם הכדור המתגלגל הזה פשוט נעצר, פשוט מנוח. ואני חושבת שמאוד מועיל לדעת שכאשר הבודה מדבר פה על אותו אדם מואר בתכלית השלמות, אותו אדם שכבר שחרר הכל, הרפא, לא נאחז בכלום, וזה גם לא יקרה לו שוב, הוא מדבר עלינו. ולנסות לזהות את המקומות שבהם וואלה זה אני. הוא ידע מה עובר עליי. ולא רק כשהוא מתאר החזות הוא ידע מה עובר עליי. אלא יש לי גם את הרגעים האלה. זה קורה הרבה פעמים בתרגול הפורמלי. שיש אני מתבוננת בנשימה ופתאום יש הרגשה שכלום לא זז. נשימה לא זזה, תודעה לא זזה. אין קולות, אין שום כלום. לרגע אחד אין שום כלום. ולראות שהמקום הזה שאין בו כלום וכלום לא זז בו, זה לא שעכשיו אני צריכה ללכת לחפש מה יזוז. כי הרבה פעמים זה מה שקורה. אנחנו מיד קופצים לאיזה חוסר שקט, לאיזה חיפוש אחרי איזשהו גירוי. במקום להגיד, אולי זה מה שהבודה מדבר עליו. הוא הניח לכל והוא לא מתגלגל יותר. כמה זמן אני יכולה להישאר במקום הזה? אז חפשו אותו. מה את רוצה להגיד?
יכול להיות ש... שאחת הסיבות שזה לא כל כך ניכר או לא בולט לנו זה מפני שהזמנים שבהם זה קורה זה לא זמנים וולנטריים. זאת אומרת, זה לאו דווקא כי אני מרגישה שאני הכי הייתי רוצה או הכי צריכה את הרגע הזה של השחרור, אז אז זה קורה. אלא זה כמו כשיש מפגש מסוים של נסיבות שחלקו הוא קשור לכוונה שלי או לא, וחלקו הוא קשור להרבה דברים אחרים. אז זה קורה. אז זה כמו מפתיע אותנו, או לא בא בזמנים שרצינו, וזה בא בזמנים שכאילו לא חיפשנו. אז יש משהו שכשאתה מחפש עם פנס, אתה מחפש משהו מסוים ואתה מוצא אותו, אז יש סביב זה המון הוא-ה. אבל כשאתה מחפש ולא מוצא, ואחרי זה בכלל לא מחפש ומוצא, זה כאילו לא ניכר.
ואני חושבת שיש משהו בלדבר על זה, שעוזר לנו לשים לב לזה כשזה קורה. כי הרבה פעמים בגלל שלא חיפשנו באותו רגע וזה קרה, לא שמנו לב, ואז לא ידענו שזה קיים ברפרטואר שלנו. אבל אז מגיע אופסיבה עם עוד ספק. האם בעל העין השלמה הוא יישאר כך מבלי להתגלגל לתמיד תמיד? מה כבר אמרת לי, אבל בטוח בטוח. למשך עידנים? ואם כך ממש אחד כזה יתקרר וישתחרר ומודעותו תעזוב, זאת אומרת, באמת יכול להיות שמישהו יישאר במצב הזה להרבה זמן וההתקררות, שוב, זה התקררות של הלט, של התשוקות, של הכעסים, של... האם זה באמת יכול להיות? הבודה נתן לו פה דימוי נורא יפה, אומר לו, כמו להבה, הנכבט באמצעות הרוח, והיא עובדת, היא אינה נמנית יותר. כך החכם משוחרר משם וגוף או שם וצורה, עובד ואיננו נמנע יותר. התחושה שכל מה שאני נמוג, וזה שונה מזה שמישהו בא ונתן לי פטיש בראש והרג אותי, שזה השחרור המפחיד. פה יש חוויה של השתחררות שקרתה ואין בה שום פחד, זה פשוט נעלם. וברגע הזה... אין מה להגיד על זה, זה לא מפחיד, זה לא מרומם, זה לא פנטסטי, זה לא כלום, זה פשוט קרה. זה מה שלא קורה עכשיו. האם הוא הגיע אל העיקר? האם איננו? או שמא נאמר, הברי ממחלת הנצחיות עוד איזה ספק? אולי בכל זאת אני תוכיח לי שאי אפשר להשתחרר?
רגע, מה
אם
מודעות הזאת?
רגע, שנייה, בכוונה לא. אז בר לי זאת היטב חכם, כפי שאתה מבין את האמת הזו. עבור מי שהגיע אל העיקר, אין כל מדידה תקפה. אין כל דרך בה ניתן לדבר אודותיו. כאשר כל הדברים סולקו, סולקו גם כל דרכי הדיבור. אני רוצה לקשור את זה לתרגול של השתיקה. כאשר כל הדברים סולקו, סולקו גם כל דרכי הדיבור. כמה הדיבור שלנו מנציח תפיסה של צורות ושמות, כמה הדיבור שלנו, כל דיבור, מנציח את ההתניות שלנו, וכמה דרך השתיקה אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מהתניות, מצורות, מתפיסות, מאמונות. כי כאשר אין צורות, כאשר אין על מה לדבר, אין דיבור. ולפעמים גם בהפוך זה עובד. כאשר אין דיבור, אפשר לעשות מקום למה שאין לו צורות, אין לו שמות, אין עליו מילים. זה שוב, אני חושבת, מתקשר לשקיימוני הזה. לשתיקה הנאצלת, שהיא לא השתיקה של זה שאסור לי לדבר או אסור לי להגיד, ואז במקום להגיד אני אכתוב, במקום לכתוב אני אמלמל לעצמי, או... אלא זאת שתיקה כי הלהבה כבתה. כי אין צורות לתאר אותן ולכן אין תנועה שבה לתאר ולומר. המקום הזה הוא עוד תיאור של המקום של החופש. דיברנו על תיאור של המקום של החופש כגדה השנייה, כהשתחררות מהכבלים של מערה, כהשתחררות ממעגל הלידה והמוות, כהשתחררות מצמא, כהשתחררות מעוני, כהשתחררות מחום ומועקה פיזית. והשורה הזאת, אני חושבת, מצביעה לזה שההשתחררות היא השתחררות מהדיבור. השתחררות מהדיבור בכל הרמות שלו, או בעצם התמזגות עם השתיקה. עם אותה שתיקה שבה כל הצורות לחלוטין לגמרי איבדו את המשמעות שלהם. בואו נשב יחד מספר דקות.